השבת התחלנו את ספר במדבר, ספר הדרך, הדרך לארץ ישראל. והתורה פותחת, וידבר השם אל משה במדבר סיני, באוהל מועד באחד לחודש השני, בשנה השנית, לצאתם מארץ מצרים לאמור, שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם, לבית אבותם במספר שמות כל זכר לגולגלותם. שאו, תרימו, להרים את הראש. להתרומם. כל אחד ואחד יש לו שם למשפחותם. כל אחד ואחד גם יש לו ייחוס לבית אבותם. זה לא ציבור שהיחיד בטל בו, אלא כמו שאומר הרמב"ן כאן בפירושו על התורה, לא תיקח את מספר שמות כמה יש בכל משפחה ומשפחה, אלא שכל אחד יעבור לפניך בשמו, כלומר כל אחד יש לו את הייחודיות שלו, את השם המיוחד שלו, את השם שמבטא את האופי, את האישיות, וכל אחד יש לו תפקיד, והתפקיד שכל אחד ממלא, הוא אף אחד אחר לא יכול למלא את התפקיד שלו. כל אחד יש לו את הערך המיוחד שלו, וביחד אחר כך השלימות היא דווקא על ידי ההופעה של כולם ביחד, כאשר כל אחד הוא מופיע באישיות שלו המיוחדת. המיוחדת שאו את ראש, לרומם את הראש, לדעת שהתפקיד של כל אחד אי אפשר בכלל למלות אותו על ידי מישהו אחר. רק הוא יוכל למלות את התפקיד שלו ולהשלים את השלימות של ההופעה של האומה כולה. כי אם אחד יחסר מן האומה כולה, זה כאילו חסר הכל. זה כמו אות אחת בתורה, שאם אות אחת חסרה בתורה, אז הספר הוא כבר לא שלם. אי אפשר כבר לקרוא בו. אז גם בעם ישראל, אם חסר אחד שלא ממלא את התפקיד שלו, זה פגם בכל באומה כולה. והמדרש אומר, עניינו של המדבר, יש לו תפקיד מיוחד למדבר, בדרך בכניסה לארץ ישראל, יש למדבר איזה תפקיד מיוחד. אומר המדרש, שיסו מדבר וערב. משל לנשיא שנכנס למדינה וראו אותו בני המדינה וברכו. נכנס לשנייה וברכו מלפניו. נכנס לעיר אחת חריבה, ראו אותו והתחילו מקלסין אותו. אמר הנשיא, זו העיר טובה היא מכל המדינות, כאן אני בונה לי אכסניה. בכאן אני דר. כך כשבא הקדוש ברוך הוא לים, ברח מפניו. שנאמר הים רב הינוס, נגלה על הר סיני, ברחו שנאמר הרים רקדו חילים. בא למדבר, למדבר חריבה, קיבלה אותו וקלסה אותו, שנאמר ישו מדבר וערב וגומר. אמר הקדוש ברוך הוא, זה המדבר טוב מכל המדינות, כאן אני בונה אחסני. ירד לתוכה והתחילו הכל שמחים, שנאמר יסוסון מדבר וצייה ותגל ערבה ותפרח כחבצלת. מה כאן הרעיון שהמדרש רוצה ללמד אותנו? הים, לבנות על הים, הים הוא נוזלי. אי אפשר לבנות עיר על ים. הים הוא חסר. ערים יש בהם חיסרון אחר, שהם בולטים. צריך איזה מקום מקבל שאפשר בו להתיישב, זה רק המדבר. המדבר, כוונה כמובן רוחנית. הים אולי יש בו שטף של מים, תאוות, יצרים, אי אפשר לבנות על זה דרך חיים. ערים, גאווה, התנסות, יש עצמיות. לא... לא יכולים לקבל שפע מאחרים, יש להם מציאות עצמית שלא מתבטלת. אבל המדבר הוא אין בו את הצד החיסרון שהוא נסחף לאיזה תאוות יצרים אחרים. אין, הוא לא בולט ענווה. אז בו אפשר לבנות דרך חיים, תוכנית של חיים של קדושה. כאן הקדוש ברוך הוא בונה את דירתו כביכול. במי ששם את עצמו כמדבר, ישראל ששמים את עצמם כמדבר. אנחנו נמצאים 3 ימים לפני חג השבועות. נכנסנו כבר הערב, מוצאי שבת, לשלושת ימי הגבלה. חז"ל תקנו לנו שבשבת שלפני חג השבועות לומדים את פרק שישי בפרקי אבות. זה פרק של שברייתא. תקנו חכמים, שנו חכמים בלשון המשנה. זאת אומרת, זה לא חכמי המשנה, זה לא המשנה, אלא שנו חכמים בלשון המשנה, ברוך שבחר בהם ובמשנתם. כשמזכירים את החכמים, צריך לברך אותם. ברוך שבחר בהם ובמשנתם. רבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה, ולא עוד אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו. נקרא רע, אהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריות, משמח את המקום, משמח את הבריות, ומלבשתו ענווה ויראה, ומכשרתו להיות צדיק וחסיד וישר ונאמן, ומרחקתו מן החטא, ומקרבתו לבדי זכות, ונהנים ממנו עצה ותושייה, בינה וגבורה, שנאמר לי עצה ותושייה, אני בינה לי גבורה, ונותנת לו מלכות וממשלה, ומגלים לו רזי תורה, ונעשה כמעיין המתגבר, וכנער שאינו פוסק, ועובד צנוע וערך רוח, ומוכר על בונו, ומגדלתו, ומרוממתו על כל המעשים. מי שלומד תורה לשמה, זוכה לכל הדברים האלה. יותר מזה, זוכה לדברים הרבה, ולא עוד גם הדברים האלה שמוזכרים מההמשך. ראשית כל, הדברים מתאימים לרבי מאיר. רבי מאיר שאמר, כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה, רבי מאיר באמת היה כמעיין המתגבר. ורבי מאיר היה אהוב. רבי מאיר אומר את הברייתא באבות רבי נתן, על אהרון הכהן, שהיה אוהב שלום ורודף שלום, ורבי מאיר שם מתאר איך אהרון היה משכין שלום בין הבריות. הוא מספר את זה מפני שזה הולם אותו, שהוא גם כן הלך בדרכו של רבי מאיר, הוא היה אהוב, אהוב למקום. ורבי מאיר היה כמעיין המתגבר, סתם משנה רבי מאיר. רבי מאיר, תלמידו של רבי עקיבא, הוא היה תלמיד מובהק, אולי גדול התלמידים של רבי עקיבא, שסתם משנה רבי מאיר. עלה למדרגה כזאת שלפעמים לא יכלו לעמוד על סוף דעתו. רבי מאיר היה לו זיכרון יוצא מן הכלל. הוא ידע לכתוב מגילה בעל פה, ומותר היה לו לכתוב מגילה בעל פה. אף על פי שאסור לכתוב אלא מתוך הכתב, שני רבי מאיר, אומרת הגמרא במסכת מגילה, שעליו נאמר, אף הפיך ישירו לנגדך. כלומר, הוא רואה את המגילה. מצולם אצלו בראש. כל המגילה, הוא כותב מתוך הכתב. הוא לא שהוא זוכר. זה כמו חי לנגד עיניו. התורה חיה. הוא זוכר את התורה. היה, כמו שאמרתי, היה אהוב, רבי מאיר עושה ניסים, בעל מופת, נתקיימו בו. מה שהוא אומר, כל לומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה. אני רוצה להסביר למה זה כך? כל הלומד תורה לשמה זוכה לכל הדברים הגדולים הללו. כמובן, אם הוא לא מאוד תורה לשמה בשביל לזכות לכל הדברים האלה, אז זה לא בדיוק לשמה. הוא לומד לשמה, ואז אלה התוצאות של הלימוד לשמה. אם אחד בורח מן הכבוד בשביל שהכבוד ירדוף אחריו, אז הכבוד לא רודף אחריו. כתוב שכל הבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו. אז הוא בורח. אבל אם הוא מסתכל אחורנית, אם הוא הכבוד רודף, אז הוא הכבוד לא רודף יותר. אותו דבר אם אדם לומד תורה לשמה בשביל שיהיו לו כל הדברים הללו, זה לא לימוד תורה לשמה כמובן. מה זה לימוד תורה לשמה? ככל מה שהכרת התורה יותר גדולה, שאדם יודע מה זו תורה, שהתורה יש בה פשט שמלמד אותנו איך להתנהג ואיך לעשות, ויש בה עומקים שמלמדים אותנו גם איך לחשוב, ויש בה, ובעצם התורה היא דבר השם שהוא אלוקי, שהוא נישא וגבוה מכל, מהיכולת שלנו להבין, ומה שאנחנו מבינים בתורה זה החלק המשתלשל מאור השם הגדול שהולך ומשתלשל ומתלבש בלבושים לבושים עד שזה מופיע ביכולת שלנו להבין באותיות, במילים, בתכנים כאלה שאנחנו יכולים להשיג. וכשאנחנו עוסקים בתורה כמו שאנחנו משיגים, בתוך מה שאנחנו משיגים גנוז בעצם כל האור האלוקי העליון הבלתי מוגבל. כשאנחנו מפגשים עם התורה, אנחנו מפגשים מדבר השם העליון. ולכן אומר הרב בברכת התורה אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, לפי הנוסח שאשכנזים אומרים, לעסוק בדברי תורה. למה המילה לעסוק? למה לא ללמוד? לא, על דברי תורה. מה זה המילה לעסוק? אומר הרב שבסך הכל מה שאנחנו עוסקים בתורה, לומדים את התורה, בעיקר זה העסק, שאנחנו עוסקים בתורה, כי אנחנו לא משיגים את כל הדברים. ללמוד זה החלק הגלוז, אבל בעצם בזה אנחנו מתחברים עם אור השם היותר עליון. ומהי התורה? התורה היא האידיאל של העולם. התורה היא מקור העולם. התורה מקור החיים. התורה היא בעצם הכל. כל מה שמופיע במציאות, כל הגודל של הבריאה, כל המגמה של הבריאה, כל התוכן של הבריאה, הכל זה בעצם אור התורה. כשאדם לומד תורה לשמה, בעצם הוא לומד תורה כשעניינה להתגלות ולהופיע ולתקן את העולם, לרומם את העולם, ושהאידיאל האלוקי, הרעיון האלוקי, התוכן העליון, יתגלה בתוך המציאות, ירומם את כל המציאות, לקדש אותה, יחיה אותה. זאת אומרת, האדם מסתכל על התורה במבט הגדול של התורה. אז הוא מתחבר בעצם עם כל הגודל של המציאות, עם השורש של כל ההופעה, של כל גדולה, הגדולה והעומק, וכל מה שיש בתוך המציאות, הפנימיות והגילוי והחיצוניות, הכל בעצם זה תורה. וכשאדם לומד, מכיר בתורה הזאת, בגודל של התורה, בשלימות של התורה, אז, והוא לומד זה ישמע, אז הוא מתחבר לכל לכל הגדלות הזאת. אז כולו מתגדל, הוא נהיה בטל אל התורה. כמובן שכשאדם מבין את עומק וגודלותה של התורה, לא יכול לעלות על דעתו שלא ללמוד את זה לשם מטרות אחרות. זה לא יעלה על הדעת. כשאדם מבין את גדולתה של התורה, אז הוא בטל אליה. לא עולה בדעתו להשתמש בה, אלא להפך, הוא נשאב אל הגודל של התורה, אל העומק, אל הקדושה, אל החיים, והוא בטל. זה נקרא, כך זה לימוד תורה לשמה. לימוד תורה לשמה, אדם נהיה תורה. וממילא כמובן, הכל נמצא בתוך התורה. אז כל מה ש... כל הכוחות האלה, כל המידות היפות, העוצמות הרוחניות, ההשפעות, באמת תורה לשמה. ויש לנו דוגמאות. אמרתי רבי מאיר. רבי מאיר דוגמה שלומד תורה לשמה, ונעשה כמעיין המגבר, ומשיג השרות רוחניות, והשפעתו עצומה. לא צריך להיות בשביל זה שר, כדי שנותנים לו ממשלה. יכול לאדם להיות תלמיד חכם גדול, והשפעתו רחבה יותר מאשר אנשים בעלי תפקידים. השפעה עמוקה, השפעה פנימית. מספרים. המגיד ממזריץ' הוא ראה בעיניו שיש במקום אחד, בכפר אחד, יושב לו יהודי זך, לומד תורה לשמע, והוא רצה שהוא יתחבר אל החבורה שלהם. אז הוא שלח את ברון מקרלין שילך להביא אותו. טוב, הוא עשה כמצוות רבו ונסע, הלך למקום הזה, לכפר, פוגש את האדם הזה שהמגיד ממזריץ' אמר שהוא כולו מנורת זהב טהור. הוא שאל את הרב, את התלמיד חכם הזה, מה הוא עושה? אז הוא אומר, אני לומד תורה לשמה. אמר לו, אם כבוד הרב לומד תורה לשמה, אז איפה מתקיימות כל המידות שכתוב כאן, נותנים לו ממשלה וחיקור דין ומה וכו' וכו'. אז אמר אותו הגדול, אוי, באמת נכון, אוי ואבוי, אז כנראה שמשהו חסר בלימוד שלי. אמר לו רבן מקרלין, תלך למגיד ממזריץ', תלמד שם איך ללמוד תורה לשמה. אותו הגדול הלך, רב חייקל קראו לו, נעשה מגדולי התלמידים של המגיד ממזריץ', למד תורה, למד ללמוד תורה לשמה. אבל לא רק בבית מדרשו של המגיד ממזריץ' למדו תורה לשמה. ובאמת, אנחנו רואים, הם אדם גדול, המגיד ממזריץ', אז יש לו השפעה עצומה יותר מראש ממשלה על עם ישראל ועל העולם, באופן פנימי ובאופן חיצוני, על רבבות אנשים, על יותר מרבבות אנשים, שההשפעה הולכת ומתפשטת ומתרחבת ומתפשטת, השפעה גדולה ועצומה. אתם לומדים תורה לשמה. רב חיים מוולוז'ין אומר שהגאון מווילנה נתקיים בו המשנה של רבי מאיר, שכל הלומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה, ונעשה כמעיין המתגבר וכנער שאינו פוסק. באמת היה לו כל הזמן כמעיין, כמעיין המתגבר, התורה שלו התרחבה והתפשטה, והייתה לו השפעה גם כן, כמובן עצונת לו, ונהנים ממנו עיצה ותושייה ומלכות וממשלה. ממש אפשר להגיד שנתקיים. דברי המשנה כאן, כמובן באופן יותר רוחני מאשר חיצוני, אבל זה יותר, גם יותר אמיתי ויותר עמוק. והשפעת הגדולים שלמדו תורה לשמה היא לא רק לדורותם. מושל, יש לו השפעה בדור שלו. מלך, בדור שלו. וגדולי ישראל, השפעתם היא נמשכת לדורות רבים. מקשיבים למה שהם אומרים, נשמעים לדרכם. ואנחנו יכולים להגיד את הדברים האלה על מרן הרב זצ"ל, שנתקיים בו כל הלומד תורה לשמה, זוכה לדברים הרבה, ונעשה כמעיין המתגבר. והשפעתו הייתה עצומה, ישיר ועקיף, והיה אהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריות, משמח את המקום, משמח את הבריות. כל הדברים הללו, מלבשתו, ענווה וירם, צדיק וחסיד וישר ונאמן, נהנים ממנו עצה ותושייה, בינה וגבורה, כל זה היה ברב. זאת אומרת, יש את הדברים האלה, הם מופיעים בפועל, זה לא משהו מופשט באלמה, אלא באמת גדולי תלמידי חכמים במשך הדורות שלמדו לשמה, ראו את התוצאות. ומדרגות בלשמה. בכל מה שאדם יותר מתקדם בלשמה, יותר מתקיימים בו הדברים הללו. אבל שוב פעם אני אמרתי, זה רק גילוי, מבחן, אם אדם לומד, אם יש את התוצאות האלה, סימן שהוא לומד לשמה. אבל לא בשביל זה לומדים. התורה היא כל כך גדולה, היא כל כך עליונה, היא כל כך נישאה, שלומדים את התורה בשביל להתחבר אל התורה, בשביל שהתורה תאיר. וכל מה שהתורה, כל עניינה של התורה, זה נקרא לימוד לשמה. אם אדם לומד כדי שהתורה תופיע בו, וגם כדי שהוא יופיע את התורה בללמד, וגם כדי שהוא יופיע, תתגלה התורה בלשמור ולעשות ולקיים, זה הכל לשמה, לשם התורה, כדי שהתורה תתגלה ותופיע בכל המציאות, כדי שהתורה תופיע בעם ישראל, ועם ישראל יהיה מואר באורה של תורה, זה תורה לשמה. כלומר, תורה לשמה זה כדי שמגמתה של התורה תופיע, תתגלה ותשתלם. זה עניינה של התורה לשמה. וכדי ללמוד תורה לשמה צריך ללמוד, חז"ל אומרים לנו שברכת התורה היא דבר נאי הכרחי לגישה לתורה, לתורה לשמה. ועל זה אמרו חכמינו זכרונם לברכה, שעל מה עבדה הארץ, אומר הפסוק ירמיהו, וחכמים הסבירו, על עוזבם את תורתי ולא הלכו בה, שלא בירכו בתורה תחילה. כלומר, הברכה בתורה תחילה מבטא את הגישה לתורה. אם אדם ניגש מתוך ברכה להודות לריבונו של עולם בשמחה ובהכרת גדולתה של התורה, ומתוך כך הוא ניגש לתורה, אז לימודה של התורה הוא פועל. אבל אם אין גישה כזאת, ניגשים לתורה לא בשמחה ובהכרת הגודל ובהכרת עניינה של התורה האלוקית, אז התורה היא כגוף בלי נשמה. הר"ן מביא את דברי רבי יונה, שם במסכת נדרים, במקום שזה כתוב, המדרש הזה. הוא אומר, מה עניינה של הברכה? למה הברכה כל כך חשובה? הברכה היא בעצם מביאה את הגישה לתורה. אם אדם ניגש מתוך יראת השם, אם אדם ניגש מתוך הכרת כבודה, ערכה, גדולתה של התורה, אז התורה פועלת. אם לא, אז זה חסר. השיט המקובצת מוסיף פירוש נוסף במסרת בבא מציע, זה גם מופיע המדרש הזה, ושם השיט המקובצת אומר שלא ברכו בתורה תחילה, הכוונה היא שלא ברכו הרבנים, תלמידי החכמים, לא ברכו ראשונים בתורה, שהם לא דאגו שכבוד תורה, כבוד תלמידי חכמים, ישמר, כי זה התנאי לכל הגישה לתורה, הגישה, היחס של לכבוד חכמים. וזה סיבה שבגלל זה עבדה הארץ. כי כשאין יחס, אז לא מקבלים, לא מושפעים. אז ממילא התורה לא ממשיכה מדור לדור. אנשים, נוצר נתק בין הדור המלמד ללומדים. אין להם את היחס של הכבוד ויחס של הערכה. וכל הלימוד הוא נהיה לימוד לא מתוך הערכת הגודל. כבוד חכמים זה כבוד תורה. ובכל מקום שמדובר על כבוד תורה, על כבוד חכמים, חז"ל קוראים לזה כבוד תורה עדיף. לא אומרים כבוד תלמידי חכמים עדיף למצווה הזאת ממצווה אחרת. כבוד תורה, אתה לא מכבד את האיש, אתה מכבד את התורה. שאותו תלמיד חכם נושא. וזה הבסיס בעצם לכל הגישה לתורה. התורה נמשכת, תורה שבעל פה נמשכת מדור לדור, לא בספרים. אלא התורה חיה שעוברת מתלמיד חכם מרב לתלמיד, מאב לבן, וכך נמשכת התורה, לא בדרך, אין דרך אחרת, אין אלטרנטיבה להמשכה של הוראה של תורה. התורה חייבת לעבור באופן חי מרב לתלמיד. אי אפשר על ידי ספרים, זה לא, זה יכול להיות חזה להצטרופה, אבל כי הספרים אין בהם את החיות. הדברים צריכים לעבור עם הרוח הפנימית, עם הנשמה הפנימית, שנוסע תלמיד חכם, נוסע תורה, וזה עניינה בעצם של כל של תורה שבעל פה. להמשיך את הרוח המסורתית עם, עם אותה מנגינה, עם אותו הפנימיות החיה שתימשך מדור לדור. ואם זה חסר, היחס לתלמידי חכמים, אולי הם בעצמם אשמים שהם לא ברכו בתורה תחילה, זה סיבה לחורבן. זה סיבה, ואם יש יחס, זה סיבה לקיום בית המקדש, לקיום העולם. ההפך כמובן מעבדה הארץ, בניין הארץ, בניין התורה. ומורינו ורבינו, הרב צבי יהודה היה תמיד חוזר ומשנן לנו גם כן את הברכה, עניינה של הברכה בתורה תחילה. זו הברכה הראשונה של העלייה לתורה, שהיא ברכת השבח, שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. לזכור, לגשת לתורה מתוך הכרת הסגולה הישראלית. אם לא ניגשים מתוך הכרת הסגולה הישראלית, כל הגישה לתורה היא גישה שטחית ודודה, חסרה את העומק הגדול של עניינה של התורה, שהתורה ניתנה לישראל, שהתורה ניתנה לעם שהקדוש ברוך הוא בחר בו, העם אשר בחר בו השם יתברך, כלשונו של המהר"ל בתפארת ישראל בפרקים הראשונים, הוא חוזר כל הזמן על הביטוי הזה, העם אשר בחר בו השם יתברך, זה כמעט לוקח שורה, כל פעם חוזר עוד פעם, לא עם ישראל, העם אשר בחר בו השם יתברך, העם אשר בחר בו השם יתברך, זה עניינם של ישראל, העם שנבחר, שריבונו של עולם בחר בנו מכל העמים. ומתוך כך, מתוך הבחירה האלוקית, מתוך הייתם לסגולה מכל העמים, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, מתוך כך מתן תורה. מתוך כך ישראל מקבלים את התורה. ואם אין את ה... ומה פירוש ההכרה הזאת? הכרה שבעצם התורה זה לא רק מה שאנחנו מכירים ומשיגים, זה משהו עצמותי. וזה יכול להיות רק להתקבל לעם ישראל שיש בו טבע עליון. לא כישרונות בלבד, לא מידות טובות, לא כוחות חיצוניים התנהגותיים טובים. זה משהו עוד יותר פנימי, זה משהו עצמי, מהותי, שורשי פנימי, נשמה אלוקית מיוחדת. והיא מקבלת את התורה. וזה מתגלה כמובן גם בפועל. וההתגלות היא מגלה את העומק הפנימי. ולדעת שכל מה שמופיע, כל מעשים שאנחנו עושים, יש להם משמעות עליונה, משמעות אלוקית, ויתן לי סגולה מכל העמים. פירושו של דבר סגולה, זה לא דבר טבעי. יש, כן, יש סגולות. אדם לוקח סגולה. לא יודעים מה הקשר בין זה לבין התוצאה. אם אדם אוכל מאכלים מסוימים, יודעים שזה משפיע כך וכך. אדם שותה יין, אז הוא... זה משפיע עליו השפעות כאלה וכאלה. סגולה, אתה לוקח איזה חומר, לא יודע מה הקשר, אבל אתה יודע, זה משפיע. ויתם לי סגולה מכל העמים, זאת אומרת, אנטיבי, משהו עמוק, משהו פנימי. עם ישראל הוא עם סגולה, והכרה הזאת היא הכרה בסיסית. הכרה שמחברת את כל ישראל להיות אחד. ובלעדי ההתבוננות, לא השטחית, עוד ועוד ועוד, בעניינם של ישראל, בסגולתם של ישראל, רק בכך אפשר לגשת נכון אל התורה. ואם זה חסר, חסר בברכת התורה עם כל המשמעויות של זה. אם כן, אנחנו מתכוננים לימים, לקבלת תורה מחדש. לא, בשלושה ימים לא נוכל לעשות מהפכות גדולות. מה שקרה בזמן שישראל באו להר סיני, אז היה משהו אלוקי, איזו טהרה רוחנית שהשפשתה בכל ישראל, והם היו כבר ראויים לקבל, לעמוד במעמד הר סיני. ישראל שעמדו על הר סיני, נסתלקה זו המתן. הם כאילו, כל הקליפות נסתלקו, נתבטלו, יכלו להתרומם ממדרגה הזאת של נבואה לקבל את דבר השם במדרגה הכי גבוהה שאפשר לקבל. ואנחנו, שאנחנו נפגשים עם היום הזה שהייתה בו הגדולה הזאת, אנחנו מתקשרים עם המדרגה הזאת, באיזה מידה, כל שנה ושנה. כל ההתכוננות יהיו נכונים ליום השלישי, ההתכוננות שלנו היא להרגיש את הרוממות הזאת באיזשהו אופן. אם אנחנו לא נרגיש, הנשמה תרגיש, אבל אנחנו ניתן לה את האפשרות מצידנו, נעשה את כל הפעולות שאפשר. אלה שלושה ימים של התכוננות, ואחר כך מגיע היום הגדול הזה. צריך לגשת אליו בגישה בריאה כזאת. אם אדם מתכונן לראות מלאכים, אחר כך הוא לא רואה, אז יש לו אכזבה, שהחג הזה, הרי הוא כל כך גדול, הוא כל כך ניסה, צריך להבין, לגשת את זה בבריאות, כן? לא בציפיות שאין סיכוי או שלא בטוח שיתגשמו, אבל מצד שני לדעת שהיום הזה כן פועל עלינו, גם אם אנחנו לא נרגיש, גם אם אנחנו לא נוכל להגדיר ולבאר לעצמנו במילים, זה יום סגולתי. עם ישראל עם סגולה, התורה היא סגולה, והיום הזה יש בו סגולה מיוחדת במינה, והוא פועל עלינו. ועל כן עניינו של היום הזה באמת להיות העיקר בשמחה, בגילוי אהבת השם ואהבת תורתו, ולתת כמה שאפשר לתת את הביטוי הזה במידה של השקידה, כמה שאנחנו יכולים לעשות, ובשמחה, בסעודה ועצרת. כתוב שבוודאי שבעצרת צריכים לאכול גם ולשמוח, כי זה יום מתן תורה. היה אפשר לחשוב שעצרת שיום מתן תורה צריך ללמוד. לא. בעצרת אומרת הגמרא במסכת פסחים. אז זה ודאי שבעצרת צריכים לאכול ולשמוח באכילה, כי זה יום שניתנה בו תורה. זאת אומרת, צריכים יום שניתנה בו תורה, זה מרומם את כל החיים, גם המעשים, גם הבפועל. לכן גם מביאים שתי הלחם וחמץ, כי גם הוא, גם החמץ, גם השעור שבעיסה, הוא חלק מכל ההופעה האלוקית, חלק מכל הקדושה של ההופעה האלוקית. חזק ונתחזק, שיהיה לנו חג שמח, ושכולם נמשיך מתוכו אחר כך המשך גדול. בעזרת השם.